קודם, אנחנו ממשיכים בלימודינו המרתק בספר עולת ראייה של הרב קוק, כרך א' בענייני תפילה, עמוד כף זין, פסקה זין. אני האישה הניצבת עמך בזה. מי אמרה למי? חנה אמרה לעלי הכהן. אמר רבי יהושע בן לוי מכאן שאסור לישב בתוך 400 של תפילה. הרי היא התפללה, ואלי, אף על פי שהיה כהן גדול, לא ישב, זה לא למרות כבודו, אלא עמד. כאן שאסור לשבת בתוך 400 של תפילה. כלומר של המתפלל, הכוונה. מצד יסודה, עכשיו זה, מה ההלכה הזאת? ההלכה הזאת גם לפעמים היא נורא מפריעה לנו, מכל מיני סיבות טכניות, כן? מצד יסודה של התפילה ברגשי הלב, ראוי לכל אדם ישר, שבראותו שראהו מתרגש מרגש נועם השם, יפעול זה גם עליו. אתה רואה את חברך מלא רגשי קודש, איך אתה לא תהיה מלא רגשי קודש גם אתה? לכן, אם הוא עומד, אתה עומד. אף על פי שהשכל של האדם אינו פועל על זולתו, כי אם ביותו גם הוא שם את ליבו להשכיל. כן? כלומר, אם אתה מבין משהו, אתה עכשיו לומד משהו, ואני יושב לידך, אינני יכול להבין על מה קורה אצלך. מדוע אני לא יכול להבין? כי אני לא שותף איתך בלימוד הזה. כן? אתה אפילו נגיד לומד בלי להוציא מן הפה. וגם אם אתה מוציא מן הפה, אתה משתמש במילים שאני לא מבין. אז ברור שבמצב כזה, ההשכלה שלך לא פועלת על ההשכלה שלי. אבל רגש פועל על רגש גם אם אני לא שותף. כלומר, גם אם אני לא שותף למה שאתה מתרגש ממנו, אני אפילו לא יודע על מה אתה מתפלל, אבל יש הקרנה של עולם הרגש שלך על עולם הרגש שלי. זה מה שאומר כאן. מה? אפשר להתרגש בישיבה? כן, כי הרגש הזה מחייב לעמוד. כן, הרי מה זה הישיבה? זה שאדם מתאמץ פחות. כן, אבל כשאדם מתרגש, הוא לא יכול לשבת על הכיסא. הוא חייב לקום. זה הכוונה. אף על פי שהשכל של האדם אינו פועל על זולתו, כי אם ביותו גם הוא שם את ליבו להשכיל. אבל הרגש, שהוא כוח טבעי, פועל על כל מי שלבבו ישר עם השם, וראוי הוא שיפעול על כל הסמוך ורואה בעבודת השם של חברו. ומאחר שהראוי שיפעול הרגש גם על הסמוך לו, ראוי שלא ישב אדם הסמוך ב400 של תפילה, שהוא כאילו מראה שאין ההרגש של עבודת השם של חברו פועל עליו. הוא אדיש. וזהו שלא כראוי בחוק לב נאמן לשם. ובאשר תועלת התפילה לחיזוק הרגש הטוב הוא במה שהרגש הוא קרוב למעשים ופועל עליהם יותר מן השכל, על כן ראוי לזה מצב הגוף שהוא מעומד, שהוא מצב המוכן לפעולות. כאשר אדם יושב הוא פחות בדרך לעשות, מאשר כשהוא עומד שהוא בדרך לעשות. ברור. עכשיו, אני זוכר, פעם היה מקרה שהרב צבי יהודה הצביע על מישהו ואמר, אתם רואים, ככה צריך להתפלל. שאל השואל, זה נובע מכל מיני סיבוכים פסיכולוגיים. אמר הרב צבי יהודה, מה זה משנה מאיפה זה נובע, ככה צריך להתפלל. זאת אומרת שאתה יכול מהנוכחות של המתפלל גם לקלוט משהו. כן, מספרים שהרב צבי יהודה קוק, כשיצא לשליחות בחוץ על הארץ והיה בווינה, היו באים מכל רחבי העיר לראות איך הוא מתפלל. כן, התרגשו מזה. אמרו, ככה הוא מתפלל? רוצים לראות את זה. פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה איך להתפלל. אמר לו, תסתכל עליי. טוב, אז יש עניין של הקרנה. זה המושג של ההקרנה, שהוא שייך ליותר לעולם הרגש מאשר לעולם השכל. בעולם הרגש אנחנו לא יכולים להישאר אדישים. זאת אומרת, ההתנהגות האדישה היא גם, זה הרב לא אומר, אבל זה די משתמע, ההתנהגות האדישה גם משחיתה משהו בנפש. אתה לא רגיש, אתה לא מתרגש מהתרגשותו, אז משהו בתוכך מתקלקל. לכן ראוי להיות שותף. פסקה חת. תניה. אמר רב יהודה. כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר ועולה מפני תורח ציבור. וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם הניחו בזווית זו ומוצאו בזווית אחרת. וכל כך למה? מפני קריעות והשתחוויות. אז זה אומר, אם הוא משתחווה, אז הוא יורד על הארץ וקורע. אחר כך הוא קם, הוא כבר לא בדיוק באותו מקום. קורע, משתחווה, עוד פעם, הוא כבר לא בדיוק באותו מקום. אז רבי עקיבא, כאשר התפלל ביחידות, הייתה שם אותו בזווית זו, מוצא אותו בזווית אחרת. אני לא יודע אם פישוט ידיים ורגליים, זה יכול להיות. זה קצת קשה לנו לדעת בדיוק איך היו מתפללים פעם. יש, הרי מה שהיום אנחנו עושים קריאה שהברכיים לא מגיעים לארץ, זה לא מובן כל כך. מפשט דברי הגמרא משמע שהברכיים צריכים להגיע לארץ, אבל אנחנו לא עושים את זה. עכשיו נשאת השאלה, מה קרה לו לרבי עקיבא שהמתפלל לבד? צריך להתפלל במניין, לא? אז למה כשהיה, היית שם את רבי עקיבא בזווית זו, מתפלל? ואם זה, אם רבי עקיבא מותר לו להתפלל שלא במניין, מדובר על תפילה פה, לא היה בודדות. כתוב תפילה. כן? אי אפשר לעשות copy-paste. כן? זה לא עובד. כן? אז אם רבי עקיבא, מסיבה כלשהי מותר לו להתפלל ביחידות, אז למה הוא היה מתפלל עם הציבור? כן, כלומר, יש פה משהו לא ברור. מתי רבי עקיבא ראה לנכון להתפלל בציבור? מתי הוא מתפלל יחיד? ולמה פה הוא מקצר ופה הוא מאריך? כן. טוב, בואו נראה. בשביל זה הרב קוק כתב, נכון? בשביל זה הוא הרב קוק. טוב. הכוונה הפרטית שהיא כוונת פירוש המילים והעניינים היא הכרחית לתפילה. והכוונה הכללית שהיא הכוונה לשמיים היא יתרון שלמותה שבכללותה כבר נמצאתי בעצם עניינה, העניינים בתוך הכוונה הפרטית. מובן. זאת אומרת, למה אין לך ספר? אין פה ספרים? זה שערוריה. טוב, בסדר, נסתדר. בעזרת השם יתברך. אמן. כשאדם נמצא בשיעור בלי ספר, הוא מבין פי חמש פחות מאשר עם ספר. כלל גדול. זה אני אומר את זה מהניסיון של שנים רבות. ובכן, רבותיי, רבי עקיבא, אז הכוונה של התפילה, כן? יש בתפילה שני סוגי כוונות. כוונה כללית, כוונה פרטית. כוונה פרטית, ריבונו של עולם, אני רוצה אופנוע. רוצה אופנוע, זה נקרא כוונה פרטית. כוונה כללית, ריבונו של עולם, אני כל כך מתפעל מגודלך ומזה שאתה פועל על כל המציאות. ובכלל זה האופנוע, נכון? עכשיו נשאלת השאלה, מה כלול במה? ברור שכאשר אדם מתפלל התפילה הכללית, הכוונה הכללית של דבקות בשם, זה לא כולל את הבקשה הפרטית, הכוונה הפרטית למילים שהוא צריך לומר. תבנה ירושלים, תן רפואה, כל הדברים האלה הם לא כלולים בכוונה הכללית. אבל הכוונה הפרטית היא כן כוללת את הכוונה הכללית, כי ברור שאם אני מבקש אופנוע, ביקשתי אותו ממי שברא את העולם ויש לו יכולת וכו', נכון? כך שבאופן, הייתי אומר, מובלע, הכוונה הכללית כלולה בכוונה הפרטית. עד כאן ברור? ברור? אם אני מבקש ממך הלוואה של 100 שקל, זה מניח שיש לי מה לדבר איתך בכלל, שאתה מוכן להקשיב לי. עכשיו, אם אני סתם בא לדבר איתך, ואני לא מבקש ממך משהו ספציפי, אז זה לא כלול, נכון? אבל בבקשה של 100 שקלים, כלולה ההיכרות בינינו. בהיכרות שבינינו לא כלולה בקשת 100 שקלים. עד כאן ברור? אותו דבר, יש כוונה כללית בתפילה שזה דבקות בשם. אני מתפלל כדי להגיע לדבקות. ויש, אני מתכוון לדברים פרטיים. הכוונה הפרטית כוללת באופן מובלע את הכוונה הכללית. כי ברור שלא הייתי פונה לקדוש ברוך הוא לבקש ממנו אופנוע אלמלא שהוא אלוהי העולם. ברור? עד כאן ברור עכשיו? מישהו לא הבין? כן, בבקשה.
אני יכול לצאת שכל הכיבוד שלך עם ריבונו של עולם, בדרך
נכון. נכון. לכן זה טוב להוסיף גם את הכוונה הכללית. אבל מה החידוש של התפילה? זה שאלה מאוד חשובה. החידוש של התפילה זה לא הדבקות, זה מובן מאליו, גם הגויים יודעים לעשות את זה. החידוש של התפילה היהודית זה שריבונו של עולם מתעניין באופנוע שלך. שהוא מתעניין גם בבקשות הפרטיות. מה שאמרתי אופנוע זה רק לדוגמה ואפילו לא דוגמה טובה. כי לא מומלץ להשתמש באופנוע. זה מסוכן מאוד. כן, מה אתה אומר? אכן כן. השאלה היא מתי הגעתי להכרה הכללית הזאת. האם בזמן התפילה הזאת, או בכלל באורחות החיים שלי. אם אני למדתי אמונה כראוי, אז באורחות החיים שלי בכלל, אני עסוק בדבקות בשם. אחר כך מגיע הזמן להתפלל, על מה? על האופנוע. או דבר אחר, כן משנה. תן, מובן? עכשיו, כל זה אומר כאן הרב. הכוונה הפרטית, בואו נראה בפנים מה שהוא אומר. הכוונה הפרטית שהיא כוונת פירוש המילים והעניינים. זה מפורט. כן? רפאנו, בוני ירושלים, צמח דוד וכו'. כן, כל הדבר. מה? צמח דוד זה צמח דוד, זה לא רפאנו. רפאנו זה לא צמח דוד. זה נקרא פרטי. כשאני מבקש שהקדוש ברוך הוא יצמיח את צמח דוד, אני מבקש שהוא יחזיר את שושלת של בית דוד, נכון? אני לא מבקש באותה שעה שהחולים יהיו בריאים. מבקש משהו אחר, נכון? לכן כל בקשה כזאת, תהה כלליות עניינה אשר יהה, זה דבר פרטי, לעומת עצם הדבקות בין הבורא לנברא. אוקיי? זה מה שהוא אומר. אז אני חוזר פה למילים. הכוונה הפרטית שהיא כוונת פירוש המילים והעניינים, זה פרטי. היא הכרחית לתפילה. כלומר, בלי זה, תפילה זה לא תפילה. היא לא התכוונת על המילים, זה לא תפילה. סתם אמרת, לא התכוונת, זה שום דבר. והכוונה הכללית, שהיא הכוונה לשמיים, היא יתרון שלמותה. שבכללותה כבר נמצאת היא בעצם העניינים בתוך הכוונה הפרטית. כלומר, בעצם היה אפשר לוותר על הכוונה הכללית, כיוון שהיא מונחת כהנחת יסוד מאחורי הכוונה הפרטית. שמתם לב? זה לא רגיל, כן, ברב, התפיסה הזאת. הרב אומר, יש כוונה כללית שהיא כוונה לשמיים. עד כאן זה ברור? יש כוונה פרטית שזה המילים והעניינים. אם אני לא אכוון למילים והעניינים, לא התפללתי. אם לא התכוונתי לשמיים, לא כל כך נורא, כי זה כלול בכוונה הפרטית. ברור? כי מה אני מבקש בכוונה הפרטית? אני מבקש משהו ספציפי, ממי שאמר והיה עולם, סימן שאני כבר באיזשהו מקום מכיר בצורך והדבקות בו. כן, אבל אני גם הסברתי למה. כן, בגלל שכשאני מבקש משהו ספציפי, זה כבר מניח עולם שלם של מושגים, שיש אלוהים ושאפשר לדבר איתו, ושהוא עונה לתפילה ושצריך להידבק בו. כלומר, כל זה מונח בעצם זה שאני אומר, ריבונו של עולם, תן לי אופנוע. שזה שוב, אני מזכיר, לא דוגמה טובה, אבל ככה זה יצא לי. טוב, אפשר להמשיך? מה? כן, פליטת פה. פליטת בית סופרים. טוב, אז אני שוב חוזר למשפט. הכוונה הפרטית, שהיא כוונת פירוש המילים והעניינים, היא הכרחית לתפילה. והכוונה הכללית, שהכוונה לשמיים, היא יתרון שלמותה. זה עוד יותר טוב. זה תוספת. אבל זה לא הכרחי. שבכללותה כבר נמצאתי בעצם העניינים בתוך הכוונה הפרטית. עד כאן ברור? טוב. והנה, להתעלותו של האדם, מכל מקום, מצד הכוונה הפרטית, אין ההתעלות ניכרת בכל תפילה. לא כל יום אדם מכוון בכל הכוונות של הרשש. לא תמיד. אף על פי, שבוודאי עומדת היא ברומו של עולם ומוסיפה מעלה, והיא דומה להתעלות הגידול הגופני של האדם, שאינה ניכרת בכל הדרגות הפרטיות שהיא מתקבצת בהם. כן, למשל, אדם גדל. אומרים, תאכל מרק, תהיה גדול. הנה, אכלתי מרק, לא ראיתי שגדלתי. בסדר, זה לוקח זמן. תאכל הרבה מרק, הרבה פעמים, בסוף אתה תראה שאתה גדל. כן? תאכל, תהיה חייל. נכון? אמא, למה אכלתי? טוב, מה שאין כן, הכוונה הכללית, שבה הרעד של השגות גדולות וקדושות, ובה תוכל ההתעלות להיות מורגשת וניכרת מאוד. כלומר, יש לפעמים, יש תפילה ששייכת לצד הכוונה הכללית, ואז האדם אחרי תפילה כזאת, הוא כבר מלאך. אז יש שני סוגי תפילה. תפילה סטנדרטית, ויש תפילה יוצאת דופן. שני סוגי תפילה. ולפי גודל ההכרה בגדולתו של אדון כל המעשים יתברך שמו, כן תוסיף רוממות, והכנעה, כלומר ככל שאני יותר ויותר מתעלה בתפילה של הכוונה הכללית, אני יותר ויותר נכנע לפני הבורא, יותר ויותר משתחווה. על כן, כשהוא מתפלל בינו לבין עצמו, מי זה? רבי עקיבא, הייתה התעלותו יוצאת אל הפועל גם כן במצב גופו, שלא הייתה אפשרית לו העמידה במקום אחד. מפני הקריאות וההשתחוויות המגלות את מהלך תוספת ההכרה ברוממות עליון. כלומר, רבי עקיבא היה אז באקסטזה. ולעומת זה, עם כל גודל המעלה, אמנם להגדיל את כוח הכוונה הכללית, ראוי ביותר רק כשהאדם מתייחד לעצמו בשלמות תפילתו. אבל ביותו עם הציבור, ישתף מעמדו לפי ערך הציבור. לכן רבי עקיבא כשנפלל בציבור היה מקצר. ובאשר אי אפשר לכלל הציבור לכוון את עומק הציורים של איש אלוהים קדוש כרבי עקיבא. היה מקצר ועולה לפי ערך הכוונה הפרטית ברום מעלתה של ההשתתפות עם הציבור שהיא מוסיפה ומכריעת גדלות מעלתו המיוחדת של היחיד. הוא אומר פה בסוף משהו מאוד מעניין. אז למה רבי עקיבא התפלל בציבור בכלל? אם הוא מוכרח לקצר. אה? רבי עקיבא, הייתי אומר לו, אדם כזה שהתפלל תמיד ביחיד. מה? יש מעלה של ההשתתפות עם הציבור, שזה עוד יותר גדול מכל ההשגות העליונות של רבי עקיבא. מה? כדי לקנות את המעלה הזאת. לכן הוא צריך בחיים שלו להסתובב פעם ככה, פעם ככה.
אז הוא הפך לנו את השאלה, הרב שאל למה הוא מתפלל לבד, ופה הוא שואל למה הוא מתפלל בציבור.
כן, אבל עכשיו שענינו שמעלת הציבור יותר גדולה מהמעלה של רבי עקיבא, אז מתהפך את השאלה, אז למה הוא מתפלל לבד? כי צריך גם לקנות את המעלה הזאת. אבל יוצא שיש צורך בחיים של רבי עקיבא לעשות שינויי פאזה, פעם ככה, פעם ככה.
זה
למה זה כתוב בגמרא? אבל למה בכל סיפור לנו על התנאים הקדושים דברים? כדי שנדע שיש גם שייכות לזה. לפעמים זה יכול להיות שייך, אבל לא כל אחד עם הדמיונות שלו, יחשוב שעכשיו הוא מתקן את העולם כולו, מעלה את הקוסמוס כמה מדרגות קדימה, בגלל שהוא מתפלל בכוונה. זה לא תמיד כך, כן? אבל אצל רבי עקיבא יש דבר כזה, ויכול להיות גם, בכל הדורות, מצבים מיוחדים, של אנשים מיוחדים, שזה שייך להם, כן? לא רק, אבל לפעמים יש יחיד שהוא שקול כנגד כל הציבור. למשל, כהן גדול, נכנס לבדו לקודש הקודשים. כן? בתור שליח, אבל למה, אם הוא שליח, אז אני יכול גם להיות במקומו, נכון? הרי אם שלוחו של אדם כמותו, קל וחומר מצווה בו יותר מבשלוחו. נכון? ובכל זאת, אם אדם ייכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים כדי לחפר על העבירות שלו, יגידו לו, תשמע, זה לא המקום שלך, נכון? זאת אומרת שיש לפעמים שיש יחיד שהוא שקול כנגד כל הציבור. עכשיו, באיזה מצבים זה? במצבים שהציבור בחטא. כשהציבור בחטא, אז הוא שולח מישהו אחר במקומו. הרי זה מה שקורה ביום הכיפורים. כן. טוב, מה? נכון. לא. זה פעולה טכנית של הסדרת הרגש. זאת אומרת, התפילה עצמה היא פעולה רגשית, ויש לה כיוונים. יש כיווני הרגש. למשל, יש רגש של אהבה, יש רגש של שנאה. שניהם זה רגש, אבל זה לא אותו רגש. נכון? יש רגש של שמחה, ויש של עצות. זאת אומרת, יש מפה, וזה הכוונות של התפילה, שהאדם לפי השכלתו הקודמת יודע לאן לכוון את רגשותיו. זה הכוונות, כן, כוונות משון כיוון. יפה. יש במשנה, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום, או לביאם שבשמיים, כדי לכוון את הלב. זאת אומרת, של הלב יש כל מיני כיוונים, כיוון כזה, כיוון כזה, כיוון כזה. צריך ללמוד את זה. זה לא מובן מאליו. לכן יש גם 18 ברכות, וסדר ל-18 ברכות. כן. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על ירא בכל ההר. נכון? ככה נאמר למשה בפרשת ויחל. מה קרה שם? ברור. אז יש תפקיד לכלל ישראל לשלוח את רבי עקיבא. לפעמים. כן, זאת אומרת, אנחנו צריכים שרבי עקיבא יתפלל לבד. הוא לא עושה את זה בגלל האגואיזם הרוחני שלו. אלא הוא עושה את זה בגלל שהציבור צריך שרבי עקיבא יעלה במדרגות האלה. אבל זה בשביל הציבור. יותר מובן? טוב. אם מי שעושה את זה בשביל התענוג האישי שלו, זה קוראים לזה אגואיזם רוחני. כן? אגואיזם רוחני זה קיים בכל מיני אופנים. למשל, החברה המודרנית בשנים האחרונות היא אגואיסטית יותר. כן? כלומר, רעיונות כלליים פחות תופסים מקום, יש יותר אגואיזם. אינדיבידואליזם. כן, תמיד אומרים שבמקום קרפלח וקנייד לח, יש פרי לי ומיץ לי וכל. כן, במקום לח, יש לי. כן. השאלה היא, האם הדבר הזה מחולק בין אנשים רוחניים לאנשים חומריים? זה טעות, זה לא נכון. יש אגואיזם רוחני כמו שיש אגואיזם חומרי. וגם יש אידיאליזם רוחני ואידיאליזם חומרי. יש אדם שעושה המון כסף כדי לחלק לצדקה. כן? אז לכן היום יכולות להיות אופנות כאלה, אופנות של ההתמקדות בעבודת השם שלי. כן? זה סוג של אגואיזם, אבל מיופה, כיוון שהוא עוסק בעניינים רוחניים. כן, בבקשה. המעלה של התפילה בציבור. כי כתוב, פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. אז אומרים חזל, ערער זה יחיד. פנה אל תפילת הערער. אדם מבקש לבדו, מבקש מהקדוש ברוך הוא. אומר כזו, אתה בא לבקש? בוא נבדוק אם מגיע לך בכלל. פנה אל תפילת הערער. פנה אחרי בדיקה. ולא בזה את תפילתם של הציבור. כי הישות המתפללת בעם ישראל היא הכלל, לא היחיד. מדוע? כי בכלל, האסטרטגיה של הקדוש ברוך הוא ביחס לעם ישראל היא אסטרטגיה קולקטיבית, כללית, לא פרטית. אתה איתי?
מה שאני פה שיש, היא מוסיפה מכריעת בזכות מותו מיוחד של היחיד.
כן, נכון. זה יותר חשוב שתתפלל בציבור, בדרך כלל, מי שתתפלל ביחיד, תמיד. זה בוודאי שזה מקטיל לך מעלה. המעלה של הציבור היא גדולה מהמעלה שלך. כי אתה שייך לכלל ישראל. כלל ישראל זה משהו ענק. איך כתוב? בפי ישרים, ובסבטי צדיקים, ובלשון חסידים, ובקרב קדושים, ובמקלות רבבות עמך. בית ישראל. אז זה יש מדרגה חמישית. ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים. כל הכבוד. יש כלל ישראל. שזה עוד יותר גדול. אפילו מהקדושים. ואם נדייק, ובלשון עמך, העמך של בית ישראל הוא יותר גדול אפילו מהקדושים. לכן מי שפועל למען הכלל הוא גדול יותר מן הקדוש. לפי זה מי שפועל למען הכלל הוא גדול יותר מן הקדוש. יש אנשים קדושים בעולם. כן. אבל יש אנשים שגדולים מן הקדושים. למשל, הוא נלחם למען עם ישראל. הוא טייס קרב, חילוני, שעכשיו מסכן את חייו בשביל להציל את עם ישראל. הוא גדול מהקדושים. בסדר? זה מה שכתוב, לא? טוב. שלום רבינו. כשאני אומר סלח לנו, מי זה לנו? האם הכוונה סלח לי ולשכני יוסי ולשאר עם ישראל? מה אם אני יודע שיוסי רשע ולא באמת מעוניין, מעוניין שיסלחו לו? תודה. אם יוסי רשע, אז גם אתה רשע. כי הנשמות של ישראל קשורות זו בזו. איך אומר רבי נתנאי בשיץ? אם יש אדם שיש לו זקן יפה, והשני מגולח בתער, אל תאמר לך יש זקן ולא יש לחי מגולח, אלא לך יש חצי זקן וחצי מגולח, וגם לא. ברור שאם כן, שאם אתה רוצה תיקון העולם, אפילו תיקונך האישי, אתה צריך לבקש גם עבור יוסי. וכאשר אתה מבקש גם עבור יוסי, גם זה פועל עליו, כמו שהוא פועל עליך. ודאי, אתה יורד ממעלתך הפרטית ועולה למעלה הכללית. ברור. זה כמו שחתם סופר אומר. חתם סופר אומר שאברהם אבינו, אם הוא היה נשאר באור כסדים, היה מגיע למדרגות רוחניות עליונות מאוד, יותר ממה שהוא השיג כשהוא הלך לארץ ישראל. אבל אברהם ידע שהוא צריך להקריב משהו ממעלתו הרוחנית בשביל להקים את האומה, שזה ערך עוד יותר גדול. כן. שאלה באיזה הקשר. הוא אומר, אם אתה מתפלל עבור העם על דבר ספציפי, זה נקרא כוונה פרטית. גם הכוונות הפרטיות שלך הן צריכות מכוונות, להיות מכוונות לכלל ישראל. לפי זה, מה היחס בתוך התפילה בין הפרט אל הכלל? פשוט מאוד. אני אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך אופנוע, דוגמה לא טובה. למה אני מבקש אופנוע? כי זה טוב לכלל ישראל שיהיה לי אופנוע. לפעמים זה טוב שיש לאדם אופנוע. הרי מה זה אופנוע? זה בנק נייד לתרומת איברים. אז זה מועיל לכלל ישראל. מה שהרב אמר בקשר לכהן גדול, שלא מוזכר בשום מקום שמת כהן גדול ביום הכיפורים. אבל אפשרות כזאת מוזכרת בזוהר חדש נ"ח דף כ"ז עמוד א', בזוהר חדש נוח, סליחה, דף כ"ז עמוד א'. חתכו לי את השאלה באמצע. לא זכה, מבין שני הקרובים יוצא להב ונשרף מבפנים ומת. יפה, אבל זה לא שזה קרה. טוב, לפי זה, מה, כן, אז זה השאלה 3, 4 קראנו. מה השאלה הבאה? יש שם שאלה 5, אפשר לראות אותה, חלק ה... כן. הרב, האמירה שהפועל למען הכלל גדול יותר מן הקדוש היא אמירה מאוד יפה. אך מדוע לרוב היא לא משתמעת כאמיתית? בעקבות ההשפעה הנוצרית איננו תופסים את הקדושה? לא, זה פשוט, כי זה קשה יותר להבין מה זה קדושת הכלל, מאשר קדושת הפרט. פשוט מאוד. טוב, אולי יש בה נוצרי, כן.
כשמדברים אצלנו על רוח הקודש, זאת המדרגה הכי גבוהה, זה מדברים על מדרגה
כללית
בעצם,
זה לא
להיות קדוש,
זה
לא
אותו דבר? יש מדרגות בקדושה. יש קדושה פרטית, יש קדושה כללית. למשל, הרב בתחילת אורות אומר שאי אפשר להבין מה זה ארץ ישראל, אם לא על ידי רוח השם אשר על האומה בכללה. מזה אתה לומד שיש שני סוגי רוח הקודש. יש רוח הקודש פרטית, יש רוח הקודש כללית. רוח הקודש פרטית אומר לך, בא לרוח הקודש, אשתך זו פלונית, תתחתן איתה. זה רוח הקודש פרטית. יש רוח הקודש כללית. ראש הממשלה צריך לעשות כך וכך. לא כל, זה לא אותה מדרגה. נכון. לפעמים בעלי רוח הקודש הפרטית הם יותר פופולריים, כי זה יותר נגיש. אבל זה מדרגה נמוכה יותר. ולכן יכול להיות אדם בעל רוח קודש פרטית ואפילו לא ציוני. מדהים. אבל מי שיש לו רוח הקודש הכללית לא יכול לא להיות ציוני. כן. טוב, הלאה. פסקה ט. רבי יהושע אומר, המהלך במקום סכנה. מתפלל תפילה קצרה ואומר, ראשה השם את עמך את שארית ישראל. אי אפשר, במקום סכנה, זה גם סכנה להתפלל, וגם אדם לא יכול לכוון את ליבו. מה הוא כבר יכול לכוון? הוא מבולבל, יש סכנות פה, מימין, משמאל. אז אם כן, הוא אומר, משפט קצר, הושע השם את עמך את שארית ישראל.
למה הוא
בטוח? כי הוא בסכנה, הוא צריך להתפלל. כן.
מה זה סכנה?
מלחמה, ליסטים, שריפה, צונאמי, אני יודע, יש הרבה סכנות בעולם, לא? יש או... מה? טוב. מתוך מה שלשלמות התקבלות התפילה ברום הערך של שיתוף נפשו בהדי ציבורה, ראוי לשתף כפי היכולת גם את איכות מצבו שישווה לכלל הציבור. על כן ביותו במקום סכנה מזכיר כי שארית ישראל בכלל צריכים לתשועת השם כזאת, שהם גם כן במקום סכנה. כבשה אחת בין 70 זאבים ובישועת הכלל ייבשה הפרט גם כן. כן. על איזה שאלה הרב עונה כאן? הוא אומר, אם אני במקום סכנה, אז על מי אני צריך להתבלל? על עצמי, קודם כל. למה אתה אומר ראשה את שארית ישראל? זה יפה, אבל זה לא קשור לעניין. אז הוא אומר, כשאדם נמצא בסכנה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, המצב שלי דומה למצב של הכלל. גם הכלל הוא בסכנה, הוא כמו כבשה אחת בין 70 זאבים. אז תציל אותה. גם שאתה מציל אותה, אתה מציל את מי שבסכנה, אז גם אותי. יוד, תנו רבנן. אין עומדים להתפלל. לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. יש שם רשימה של דברים שלא עומדים להתפלל מתוכם. לא מתוך דין ולא מתוך מריבה ולא מתוך... ולא... יש הרבה הרבה דברים שם. יפה. זאת אומרת, כן, כן, נכון, נכון. בכלל, צריך לקחת ברצינות את המשפט הזה. אין עומדים. מה זה אין? אין זה איסור. כלומר, אם אתה במצבים הנפשיים האלה, אז אסור להתפלל. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך. כן? זאת אומרת שהדברים האלה מעכבים. אז מה יעשה אדם שנמצא במצבים האלה? יצא מהם. אם כשאני עצוב אסור לי להתפלל, אבל אני צריך להתפלל, מה אני צריך לעשות? יצא שמח. פשוט. תהיה שמח, תוכל להתפלל. ולכן יש חובה לאדם להיות שמח לפחות 3 פעמים ביום. כן, בבקשה. כן. למה? תוך שעה אתה גומר עם זה. כן? הרי כתוב שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת. אז אני חושב ששעה זה מספיק. אפשר פחות. אני אגיד לך גם יותר מזה. אצלנו הרגשות הן לא במדרגה כל כך גבוהה. לכן זה הולך יותר קצר. בדרך כלל תוך 5 שניות אדם כבר יכול לשנות מצב רוח. יש פטנט פשוט מאוד, נכון? מספרים על איזה מלך שביקש מאיזה יהודי צורף שיעשה לו תכשיט. הוא אמר, תעשה לי תכשיט כזה, שכשאסתכל עליו, אם אני עצוב יהיה שמח, ואם אני שמח יהיה עצוב. הביא לו היהודי הזה אחרי כמה ימים טבעת. אמר המלך, טבעת זו יפה היא, אבל מה זה נוגע למה שאני ביקשתי? אמר לו, תסתכל בפנים. היה כתוב, גם זה יעבור. לא. ברגע שאדם שם לב לזה, הוא שונה. שברון לב זה לא עצבות. אדם שמח שמתוך מצב השברון לב יש לו למי לפנות, אז זה לא עצבות. כן. הוא שמח שיש לו למי לפנות. כן, כלומר לב נשבר ונדכה, אלוהים נתיב זה, נכון? אז הלב הנשבר זה לא עצבות, משהו אחר לגמרי. זה שאדם נמצא במצב ששובר אותו, אבל הוא שמח, הוא שמח שיש לו ערוץ התפילה שקיים. יש אנשים שלפעמים לא יכולים להתפלל מתוך המצב הזה. עד שהם לא מוצאים בתוכם איזושהי נקודה טובה. ואז הם יכולים להתפלל. נכון? כך כתוב ברפח, ברפב. מה אתה אומר? נכון, אונן פטור מהתפילה בגלל זה. כי הוא תרוד. הטרדה לא מרשה לו להתפלל. יש אפילו בגמרא, אדם שבא מן הדרך, לא יכול להתפלל שלושה ימים. כי אדם ספג מהעולם כל כך הרבה דברים, אז הוא כל כולו בסערה. איך הוא יכול להתפלל במצב הזה? לכן צריך שלושה ימים שירגע, להתפלל. יוצא לפי זה שיש לנו, אם נלך לפי ההלכה הזאת כפשוטה, כמעט כולנו נהיה פטורים לעולמים מן התפילה. כי בחיים שלנו היום נסיעות יש כל הזמן. אדם בא מהדרך, נוסע לפה, נוסע לשם. אז הוא פטור מהתפילה. לא, בכל זאת, אנחנו לא במדרגה של ההלכות האלה. אבל אכן כן. למשל, יש בגמרא על רב יהודה. רב יהודה, אחד מגדולי המוראים, הוא היה חוזר על תלמודו כל 30 יום. מה זה חוזר על תלמודו? כל התורה כולה. כל חודש היה גומר כל התורה כולה. הכל הכל. ואז, כשהוא היה גומר לחזור על תלמודו, היה מתפלל. כי לפני כן הוא היה תרוד. אז רב יהודה היה מתפלל פעם בחודש. מה הבעיה? אתה יודע שרב יוסף קארו, כשהוא הדפיס את השולחן ערוך, הוא חילק אותו ל-30 חלקים. כדי שיהיה אפשר לחזור על זה ביום, בכל חודש. כן. אין מתפללין מתוך עצבות. האם גם בתשעה באב? ברור, גם בתשעה באב. אדם שמח שיש לו יום כמו תשעה באב. כי אם יש לי תשעה באב, יש לי יום שבו אני יכול לבטא את כל הצער העצום שיש על גלות ישראל, גלות השכינה, חורבן המקדש, ההפרה של השלום העולמי, כל הדברים, אני יכול להתפלל על זה. אז אני שמח שיש לי יום כמו תשעה באב. לעומת זה, יש אדם שבתשעה באב רק מחכה שזה יעבור. והוא אפילו מבסוט קצת כי הוא פגש חברים. זה עצוב מאוד. כן? עצבות זה עם יאוש. הוא כבר אמר רבנו, ג'א וולד. אין יאוש בעולם כלל. נכון? נכון? הוא אמר את זה. טוב. תנו רבנן. אין עומדים להתפלל, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. התפילה צריכה שתפעל על כוחות הנפש. לעסוק במושכלות טהורות, ועל כוחות הגוף, לעסוק במעשים טובים. כלומר, אני בעצם ממלא את הבטריות. מתפלל, יש לי עכשיו מלא כוחות. כוחות למה? כוחות להשכיל, כוחות לעשות. נכון? החלק השכלי שלי משכיל, החלק המעשי שלי עושה. מה אתה רוצה? רוצה להגיד משהו? טוב, זה. על כן צריך לכוון את מצב הכוחות הנפשיים והגופניים באופן שיהיו ראויים והגונים לקבל את שלמות פעולתה של התפילה. וצריך למנוע את העצבות שלא תכביד על כוחות הנפש מתרומם להשגות תאורות ובהירות, ואת העצבות שלא תעכב את כוחות הגוף מתחזק למעשים טובים, ואז יהיה מוכן לתוסף את השלמות המתעוררת עליו על ידי התפילה. לכן עצבות ועצלות מונעים את... כאילו התפילה נשפכת על ריק. משהו ללא כלים. מה אתה אומר?
זה מעניין שזה שורש משותף
בשתי התכונות האלה, בשתי המגרעות האלה? כן. העצבות זה העצלות של הנפש. והעצלות זה העצבות של הגוף. כן? רבי חיים ויטל אומר שהעצבות היא שורש ועצלות תולדה. אב ותולדה. כן, כן. איך הוא כותב? זה כמו אב ותולדה. דילי. נכון. אחד יודע את זה, לא? אדם שמח, יש לו כוח לפעול. אדם שהיה עצוב, כל מיני דברים חשובים, מעשיים שהוא צריך לעשות, הוא לא עשה. פתאום, הוא שמח, אז תוך זמן קצר הוא גומר כל מיני דברים שעשה. זה דברים ידועים. כן, בבקשה. כן. יש עצלות של הנפש, קוראים לזה עצבות. מובן? למה אתה שואל? נראה ש... לא, אני שמע. זה רוחני, אבל יש מדרגות ברוחני. הנפש זה החלק של הרוח שמעורב בחיי הגוף. החלק המודע. נכון? וגם העצבות זה בנפש. הנפש זה אותו חלק של הנשמה שמעורב בגוף. ולכן יש שמה שייכות לחולשה. מובן? אוקיי. רב יהודה חוזר על תלמודו כל חודש כי יהודה שווה 30. וואלה. יפה. אז מי שקוראים לו... אז 91, אילן, כן, 91, אז כל 91 יום הוא חוזר. כן, ומי שקוראים לו יתרו, אז בכלל, דוד כל 14 יום. כן, יפה, זה רעיון טוב, נכון? טוב. טוב. נמשיך בפסקה. ולא מתוך, זה המשך הגמרא, ולא מתוך שיחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים. מה זה שיחה? שיחה זה לא דיבור. שיחה זה דברים של מה בכך, שטויות. מה שלומך? נו, מה אתה אומר? יש שלג או לא יש שלג? זה נקרא שיחה. דברים בטלים זה יותר גרוע. לגמרי בטל. כן. אפשר לתת דוגמאות, אבל... למשל, דברים בטלים... וואלה, איזה צחוקים. כן, דוגמה. כן, מה אתה אומר? לא, אדם עכשיו היה בשיחה, ומיד מתפלל. הכוון. אז זה, אומרת הגמרא, לא. צריך קודם כל לעבור חוויה נוספת בנפש, ואז להתפלל. לשלמות התפילה, צריך שיקדמו לה ארבעה ציורים. האחד, ציור המשכת יראת השם, והוא הפך השחוק. כי השחוק ממעט את היראה. אפילו יראת הכבוד של השוחק עצמו, כמאמר החכם, משרב שחוקו מתמעטת יראתו. לא יודע מאיפה המאמר הזה. לא. השני, צריך שיצייר עיקר שלמות הנפש רק באושרה הפנימי, בהכרת כבודה ושלמותה ביותה מתענגת על השם ומהירה באור הדעת ויראת השם. כלומר, אדם צריך להבין שהאושר האמיתי, הפנימי, זה כאשר הנפש מגיעה לדעת השם, ביראתו. ועל כן, ביות עושר הנפש הפנימי בהגיונה עם עצמה, ירחיק ממנה לעת התפילה, מצב המורה על קניית השלמות, דווקא מחוץ לנפש, שזהו יסוד השיחה, למצוא העושר אצל אחרים ולא אצל עצמו. כן, הרי בתפילה אני מתמלא בעושר פנימי. אם אני בשיחה, אז אני בזה חווה את זה שהשלמות שלי באה מבחוץ. שלימות שבא מבחוץ, זה סותר, יש שלימות שבא מבפנים. השלישי, מה? נכון. אני עוד לא יודע מתוך מה כן. כן? אבל יכול להיות שבלימוד יש גם אותו הבעיה, נכון? הרי אין עומדים להתפלל מתוך דבר הלכה. נכון? כתוב. מה זה דבר הלכה? שיחה בענייני הלכה. לא, לשון הרע זה עבירה. זה אנחנו בכלל לא מעלים על הדעת שעדיין מתפלל מתוך עבירה חלילה. ולכן ימנע השלישי, צריך שיסכים לקבוע הנהגתו המעשית כפי הכרת הציור המושלם ביראת השם, ולכן ימנע מקלות ראש, כי יסוד קלות ראש הוא קובע את הנהגתו אפילו הפך מושכליו עצמו. כלומר, מה שאני משכיל בדעת השם ויראת השם, מזה אני צריך לגזור פעולה מעשית. אבל בקלות ראש אני לפעמים עושה דברים שבניגוד לאינטרס שלי אפילו. או בניגוד להכרה שלי. הרביעי, צריך שיצייר יקרת ערך הדיבור, ובזה יצייר בנפשו ערך התפילה בכוח יתרונו של האדם, ולכן יתרחק מדברים בטילים שהם מורים זלזול בערך הדיבור שראוי לכבדו לשומרו. הרי אתה הולך להתפלל, איך אתה מתפלל? אתה מדבר. אם אתה חושב שהדיבור זה שטויות, שהדיבור יכול לשמש לשטויות, אז אתה לא יכול להתפלל. זה זילות לגבי הערך של הלימוד. לכן, של הדיבור. ולכן, לפני התפילה, לא שחוק, ולא שיחה, ולא כבולות ראש, ולא דברים בטילים. אלא מתוך שמחה של מצווה. מה מתוך מה כן? שמחה של מצווה. מה זה שמחה של מצווה? שמחה זה שייך לקו של מידת החסד, ההתפשטות. מצווה, מידת הדין. ככה עושים ולא אחרת. יוצא לפי זה שהחוויה שמקדימה את התפילה היא חוויה של חיבור בין שתי מידות. כן. זה תלוי, צריך קצת שיחה.
וכאילו סוג של שקר אתה
אמר. לא, 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 זה לא סוג של שקר. אני מנסה לענות לשאלה שלך ואתה חוזר כאילו שלא עניתי. אני עניתי שהשיחה זה לא דבר רע. זה כל עניין של פרופורציה. למשל אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה. אלא מה כן? דיבור עם האישה. אז למה, אז תגיד אולי, בלי שיחה בכלל, רק דיבורים. אלא שאין אהבה בלי קצת שטויות. אז צריך שיחה עם האישה. צריך שטויות. מצד שני, היה מקום לחשוב שאולי נעשה את זה הרבה. לכן אמרה המשנה, אל תרבה, אלא מעט שיחה עם האישה. בסדר? כן. כן. גילו ברעדה. במקום גילה, שם תהיה רעדה. אין. זאת אומרת, רק במצב שבו אני עומד לפני הבורא, יש חיבור בין שמחה ליראה. אבל במצבים אחרים, או זה או זה. כלומר, אני לא יכול להיות שמח כשאני ירא, אני יכול להיות ירא כשאני שמח. אבל, כי זה רגשות שמגרשים זה את זה. רק כשאני עומד לפני הבורא. כי כשאני עומד לפני הבורא, יש לי בבת אחת שמחה, שאני עומד לפני מקור החיים, שלי עצמי, ויש לי יראה, כי עצם העמידה הזאת שופטת אותי. כי אני נבדק, האם אני מתאים למה שמצפים ממני. זה כמו הדואליות של המצב של חג ראש השנה. כן? שעין במר בוכה ולב שמח. יש גם זה וגם זה. אז מתוך שמחה של מצווה. בכלל, יש גם שיש ברייתא אחרת. הם יודעים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. מה זה דין? אדם יושב בדין, דיין. אומרים, גמרת עכשיו את הדיון להיום, אל תתפלל. תצא מזה קודם. למה? כי מידת הדין מגבירה אצלך איזה, מפירה את האיזון בין הנפש, בתוך הנפש, בין כוחות הנפש. דבר הלכה, מה זה דבר הלכה? פלפול. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, זה חופשי לחלוטין, רק חסד. אלא מתוך הלכה פסוקה. מה יש בהלכה פסוקה? יש גם יראה, כי זה ההלכה, אבל פסוקה זה שמחה. כי אני שמח שאין ספק. הלכה היא פסוקה, היא ברורה. לא הלכה מסופקת. יש אומרים ככה, יש אומרים ככה. אתה לא יכול להתפלל מתוך המצב הזה. אבל אם אתה יודע בוודאות ככה דין ולא אחרת, אז יש גם שמחה בדבר. והגמרא אומרת שרב אשי ככה היה מתפלל, מתוך הלכה פסוקה. למה רב אשי דווקא? הוא כתב את התלמוד, אז כל המחלוקות שבעולם היו בליבו. אז הוא היה צריך לצאת מהאווירה של מחלוקת. מתוך כך הוא יכול היה להתפלל. טוב, עד כאן להיום. שלום.